סימן ש"ח, סעיף חוף זין. בסעיף שלנו בסעיף חוף זין, השולחן ערוך עוסק בעניין עצמות וקליפות. האם עצמות או קליפות נחשבים למוקצה? ואם הם נחשבים למוקצה, באיזה דרך מותר לטלטל אותם? אדם גמר את סעודתו ונשאר לו על השולחן עצמות וקליפות. אם עצמות וקליפות נחשבים למוקצה, באיזה אופן מותר לו לטלטל את העצמות והקליפות כדי לסלק אותם על גבי השולחן? אז כפי שנלמד בזאת השם בסעיף שלנו בסעיף חוף זין, יש הבדל בין עצמות וקליפות שראויים לאכילת בהמה שהם לא נחשבים למוקצה, לבין עצמות וקליפות שאינם ראויים לאכילת בהמה שהם כן נחשבים למוקצה. עצמות וקליפות שאינם ראויים לאכילת בהמה שהם נחשבים למוקצה, כגון עצמות קשים שאין עליהם בשר, אם יש עליהם בשר, אז הם ראויים לטלטול אגב הבשר שעל גביהם. או קליפות שלא ראויים לאכילת בהמה, כגון קליפות של אגוזים, קליפות של ביצים, שאינם ראויים לאכילת בהמה, הם נחשבים למוקצה. אסור לטלטל אותם. נו, אז מה יעשה אדם שבכל זאת צריך לסלק את הקליפות או את העצמות הקשים על גבי השולחן? באיזה דרך מותר לו לטלטל את העצמות, את הקליפות, וכדי לסלק אותם על גבי השולחן? אז נלמד בזאת השם שאומנם אסור לו לטלטל להדיה את העצמות והקליפות כדי להשליך אותם, אבל מותר לו כן לנער את השולחן או לנער את המפה שעל גבי השולחן, ואגב כך העצמות והקליפות הוא יסלק אותם מעל גבי השולחן. אגב שהוא ינער את השולחן, הוא יסלק מעל גבי השולחן את העצמות והקליפות. להגביע את השולחן אסור לו. אבל לנער את השולחן, לנער את המפה שעל גבי השולחן, כדי לסלק מעל גבי השולחן את העצמות והקליפות שהם מוקצה, הדין הוא שמותר. יש גם אופן נוסף שבו אפשר לסלק את העצמות והקליפות מעל גבי השולחן, זה על ידי טלטול כלאחר יד. טלטול מן הצד, דהיינו משתבור מביא שמותר לו לקחת סכין או מזלג, ועם הסכין והמזלג לסלק, לגרור את העצמות והקליפות כדי לסלק אותם על גבי השולחן, אם הוא צריך את מקומם של העצמות והקליפות. כי זה טלטול מן הצד לצורך דובר המותר, לצורך מקומם של העצמות והקליפות שעל גבי השולחן. אז מותר לו לגרר אותם באמצעות דבר אחר, לא לגעת בהם באופן ישיר ולטלטל אותם, אלא לסלק אותם באמצעות דבר אחר מעל גבי השולחן. יש גם אופן שמותר לו להגביע לאדי את השולחן כדי לסלק את העצמות והקליפות. מהו אותו אופן? אם יש על השולחן פת. אם יש על השולחן פת, אז העצמות והקליפות בטעילים לפת, וממילא מותר לו גם להגביע את הפת כדי להשליך את העצמות והקליפות. יש גם אופן נוסף שמותר לו להגביע את השולחן, אם הוא צריך את מקומו של השולחן. אם הוא צריך את המקום של השולחן, אז מותר לו להגביע את השולחן כדי להשליך את העצמות והקליפות שעל גביו. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן ערוך, עצמות שראויים לכלבים, וקליפות שראויים למאכל בהמה, ופירורים שאין בהם כזית. פירורים שיש בהם כזית הם ראויים לאכילת אדם, בוודאי שהם לא מוקצה. פירורים שאין בהם כזית, שהם לא עומדים לאכילת אדם, אז פה הדין הוא שמכיוון שהם ראויים לאכילת בהמה, הם לא נחשבים למוקצה. אז מותר לו לטלטל. עצמות, קליפות, פירורים שאין בהם כזית שהם ראויים לאכילת בהמה, הם לא נחשבים למוקצה. אבל אם אין הקליפות ראויות למאכל בהמה, משתבור אומר כמו קליפות של ביצים, קליפות של אגוזים, או עצמות קשים, עצמות של בהמה, שאין על העצמות בשר, הדין הוא שהם מוקצה, הם אסורים בטלטול. מה הוא יעשה? אסור לטלטלם. אז איך הוא יסלק אותם מעל גבי השולחן? מנער את הטבלה והם נופלים. אסור לו להגביע את השולחן. אסור לו להגביע את הטבלה או את המפה. אם כי אביור הלוך מביא כאן צד שמותר כן להגביע. אבל השולחן ערוך נוקט שאסור להגביע אלא רק לנער בלבד. וכמו שהזכרתי קודם, משתבור מביא שעל ידי סכין או דבר אחר מותר גם לגרר את העצמות והקליפות אם הוא צריך את מקומם של העצמות והקליפות. עכשיו, מביא השולחן ערוך בהמשך שני אופנים שמותר גם להגביע את השולחן כדי להשליך מעל גביו את העצמות והקליפות. מהו אותו אופן? ואם יש פת על השולחן, מותר להגביע את הטבלה ולטלטלה עם הקליפות. שאינה מאכל בהמה, שהם בתהילים אגב הפת. אופן נוסף, ואם היה צריך למקום השולחן, אפילו אין עליה אלא דברים שאינם ראויים למאכל בהמה, מותר להגביה או לטלטלם? שני אופנים שבהם מותר גם להגביה את השולחן, אופן אחד שיש גם פת על השולחן, אז העצמות והקליפות, אף על פי שהם מוקצה, הם בתהילים לפת, אופן שני שהוא צריך את מקום השולחן, שאז מותר לו גם להגביה את השולחן, כדי להשליך את העצמות והקליפות מעל גביו. נמשיך לסעיף הבא, סעיף חוף ח'. חבילי עצים וקש, שהתקינם למאכל בהימה, אפילו הם גדולים הרבה, מותר לטלטלם. המשתבור מסביר שחבילי עצים וקש באופן עקרוני, הם עומדים להסקה, הם נחשבים למוקצה. אלא אם כן הוא ייחד אותם לאכילת בהימה, שאז, מכיוון שהוא ייחד אותם לאכילת בהימה, הם לא נחשבים למוקצה, ומותר לו לטלטל אותם. סעיף חפתת. בסעיף חפתת השוכנוך יסביר לנו שמה שלמדנו עד עכשיו, שכאשר הדבר ראוי לאכילת בהימה הוא לא נחשב למוקצה, צריך שהבהימה תהיה בהימה מצויה. אם הבהימה היא בהימה נדירה שחיה באיזשהו מקום נידח בעולם, אז המאכל לא נעשה מותר בטלטול מכוח שהוא ראוי לאותה בהימה, כי הבהימה לא מצויה. אלא אם כן הוא עצמו מחזיק את אותה בהימה, שאז מכיוון שהוא מחזיק את אותה בהימה, אז המאכל לא מוקצה, כי זה ראוי לבהימה שנמצאת ברשותו. נקרא בפנים. כל שהוא ראוי למאכל חיה ועוף המצויים מטלטלים אותו. ואם אינו ראוי אלא למאכל חיה ועוף שאינם מצויים, אז זה לא נקרא שזה ראוי למאכל בהימה, כי הבהימה לא מצויה. מה ההגדרה של מצויה? משתבור מסביר, מצויה לרוב בני אדם. מה שזה מצוי לעשירים שהם מגדלים את הבהמות האלה, זה לא נחשב למצוי. ואם מדובר במאכל שראוי לבהמה וחיה שהם לא מצויים, אז ממשיך השולחון ערוך, אם יש לו מותו מין חיה עוף, מותר לטלטל מאכל הראוי לאותו מין, ואם לאו אסור. אם הוא מחזיק ברשותו כאלה בהמות וחיות שאותו מאכל ראוי להם, אף על פי שאותם מיני בהימה לא מצוי, אבל אצלו זה מצוי, אז מילא זה לא נחשב למוקצה. ולפי זה מותר לטלטל עצמות שנתפרקו מן הבשר, מערב שבת אם ראויים לכלבים, דו כלבים מצויים הם. אם מילא זה נחשב לראוי. בסעיף הבא, בסעיף למד השולחן ערוך עוסק בגרעיני תמרים. גרעיני תמרים, אף על פי שהם ראויים לאכילת בהימה, אבל לא בכל המקומות מאכילים אותם לבהימה, וגם כאשר זה ראוי לאכילת בהימה, אבל זה ראוי רק על פני הדחק. זה לא ראוי לכתחילה. אז לכן, היתר בגרעיני תמרים הוא לא יתר חלק. כתוב שאדם חשוב צריך להחמיר על עצמו, שלא לטלטל גרעיני תמרים גם במקום שמאכילים אותם לבהמה, כי אם על ידי שינוי. נקרא בפנים. גרעיני תמרים במקום שמאכילים אותם לבהמה, מותר לטלטלם? אבל אדם חשוב צריך להחמיר. למה? מסביר המשנה ברורה. אתם, משום די יש מקומות שאין מאכילים אותם אפילו לבהמה. וגם, די לא יחוזי לבהמה רק על ידי הדחק. על כן אדם חשוב צריך להחמיר. שלא לטלטל גרעיני תמרים, אלא שלא לטלטלם, אלא דרך שינוי. מהו הדרך השינוי? המשתבור מסביר, כגון לזרוקו בלשונו או לטלטלם אגב פת. כי מה שזה ראוי לבהמה זה לא יותר חלק ביחס לתמרים, כי יש מקומות שלא מכינים אותם לבהמה, וגם באותם מקומות שכן מכינים אותם לבהמה, אבל זה לא האוכל האורגינל של הבהמות, זה אוכל רק על פני הדחק.